שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשאלה הראשונה, בפקסים, כמו כן באמצעות האתר, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. מגיע אדם מדי יום לבית כנסת הגדול במקום מסוים ואומר לקרוא תהילים לפני התפילה, למרות שזמן קריאת שמע גם לפי הגר"א עבר. האם ככה צריך לנהוג או קודם להתפלל? בוודאי ובוודאי שצריכים להתפלל לפני שעובר זמן קריאת שמע בתפילה. תהילים אפשר להגיד כל היום ולא צריך להגיד את זה דווקא לפני התפילה. שליח ציבור שהיה 18 שנים קבוע בימים נוראים בית הכנסת גם עם הכיפורים, התפלל וכל הציבור נהנה, בו שתי אנשים אמרו שהוא מסלסל יותר מדי וצריכו להוציאו מלהיות שליח ציבור. בינתיים הציבור כל שנה סובלים משליח ציבור אחר ולא כמו שהיה, הרב אמר שחייבים להחזירו, כנזכר בתף קופי אלף באחרונים, שם שהוחזק, בטעם סתם הוציאו, הודה לתשובתו, אז כן, הרחנו בזה בהליכות מועד, אפשר לראות שם את כל המקורות, מימים נוראים, ואמרנו שאם אין שום סיבה להוציא אותו, ופה זה לא נקרא סיבה, אז יש לו חזקה ואסור להוציא אותו, צריך להחזיר אותו. חולצה נקייה ומגויצת שנפה עליה קצת חינה. האם נחשבת חולצה שמותר לובשה בשבוע שלך בתשעה באב? צריך לציין שלא לבשו אותה בכלל, או רק מעט. זה לא נקרא חולצה משומשת. חולצה לא מכובסת, זה רק חולצה שלבשו אותה. על ידי הלבישה היא מאבדת תואר מכובס. אבל אם נפל עליה קצת חינה, הרי מסתם שהוא לא ילך ככה. אז או שהוא מנקה את זה במגבורון, או שזה במקום שהוא לא נראה. זה לא עושה את זה לבגד לא מכובס. אלא אם כן זה נמצא ממש בחזית החולצה, אבל ככה אני לא נראה לי שמישהו יצא. אז באמת זה מאבד תואר מכובס, אבל כמה שזה נמצא במקום שלא נראה, או שאין לו חולצה אחרת והוציא את זה במקבון, זה לא נקרא חולצה לא מכובסת, וצריך לעשות כמו שאמרנו, או לדרוך עליה בחלק הפנימי, או לנקות את הרצפה בחלק הפנימי. קניתי לילד שלי רכב ממונע לפני תשעת הימים, האם אפשר להשתמש בו בתוך תשעת הימים, והם זה משנה אם הוא בן 3 או בן 8. אם הוא בן 3 אין חשש, אם הוא בן 8 תלוי, אם הוא כבר התחיל להשתמש בו לפני תשעת הימים, אז הוא יכול להמשיך להשתמש בו. אבל אם הוא לא התחיל להשתמש בו, אז להניח את זה בצד עד אחרי תשעה באב. אדם שלא קרא קריאת שמע למיטה, אם זו עבירה או רק ביטול מצווה, זה עבירה של ביטול מצווה. יש מצווה לקרוא קריאת שמע למיטה, והוא ביטל את המצווה הזאת. אם הוא קם באמצע לילה, אם יש עניין להגיד צדק קריאת שמע, בוודאי שכן. כיוון שכל זמן שלא הגיע לו את השחר, יש עליו חיוב של קריאת שמע למיטה עם כל הפסוקים. ואם הוא לא אמר את זה, הוא ביטל את החיוב הזה. לגבי ברכות התורה, מעיקר הדין לא צריך ברכות התורה, כי הוא לא אומר כאן פסוקים לשם לימוד. אבל אם יש לו אפשרות לקרוא ברכות התורה ולכוון לפתור את כל מה שהוא ילמד עד שהוא ילך לישון שוב, כדי שבבוקר יוכל לברך שוב פעם, אז ככה עדיף לעשות, כמו שמרן פוסק בסימן מ"ו סעיף ט'. שיש אומרים שגם פסוקים לא לשם לימוד, גם צריכים ברכות התורה. אבל מעיקר הדין, כיוון שזה לא לשם לימוד, אין חובה של ברכות התורה, אלא יכול לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה. אבל אם הוא יכול להחמיר כמו שאמרנו, כפי שברן כותב בסימן מ"ו סעיף ט', אז תבוא עליו ברכה. יש לי כוס קידוש מציפוי כסף שמשחיר ולא נראה טוב בבפנים. האם עדיף לרדת ברמת ההידור לזכוכית שלא משחיר, או עדיף להישאר עם ציפוי כסף? עדיף להישאר עם ציפוי כסף ומדי פעם לנקות אותו. יש חומר שקונים בחנויות שהוא מנקק לכסף, ומדי פעם לנקות, אבל יש עניין גדול לפי המקובלים שיהיה דווקא כסף. שוב פעם, אם זה רק ציפוי, אם זה דמוי כסף, אז זה לא משנה, אז מה שיותר יפה, הזכוכית יותר יפה, תיקח זכוכית, אם זה רק דמוי. אבל אם זה ממש כסף, אז עדיף את הכסף ולנקות אותו מדי פעם, וגם אם הוא לא כל כך נקי, הוא עדיין עדיף. אם קניתי אופניים לילד במחיר דבר עבד, האם מותר להשתמש בימים אלו, או להמתין לאחר תשעה באב? אופניים זה דבר שהוא משמח, ולכן גם אם קנית במחיר דבר עבד, לא להשתמש. אם הוא לא ישתמש בזה עדיין לפני תשעת הימים, לא להשתמש בתשעת הימים, אלא להשאיר לאחר תשעה באב. האם כשנותנים מתנה באירוע כגון ברית או חתונה, הכסף שנותנים במעטפה, האם יכול להיות במעשרות? אז פה זה תלוי. אם הבן אדם שם אתה הולך, גם הוא הגיע לסמכות שלך, הוא נתן לך נגיד 400 שקלים במעטפה, אז כשאתה נותן 400 שקלים, אתה לא יכול לחשב את זה מכספי מעשרות. למה? כי אמנם זה לא חוב להחזיר אותם 400 שקלים, אבל זה קרוב לחוב. וכיוון שאדם לא יכול לפרוע חובו מכספי מעשרות, לכן גם בזה אני לא אומר שאסור, אני אומר שלא ראוי. לא אומר שאסור, כי זה לא ממש חוב ולא ראוי. אבל אם אתה נותן יותר ממה שהוא נתן לך, הוא נותן לך 400, אתה נותן לו 600, אז את 200 שקלים הנוספים אתה יכול לחשבן עם העשרות, בתנאי שהוא באמת זקוק ונצרח, או שהוא עברך. אישה מליקה מעט וילד אינו צריך כל כך להנקה, ובנוסף היא מאוד חלשה בתקופה האחרונה, היא מצליחה לצום. צום 9 באב, גם מעוברות ומניקות צריכות לצום, ולכן יש שאלות של נשים שהילד רק מניק ולא מקבל תחליף החלב, אם היא תצום החלב התייבש, שם זה יותר עמוק, שם זה יותר בעייתי, שם מקילים באופנים מסוימים, ובציור שלנו פה, שהיא חלשה וזה לא פוגע בהנקה של הילד, כי הוא יכול גם לאכול דברים אחרים וכדומה, אז היא צריכה לצום. קראתי שיתכן שיש בעיה של מלבן בספוק כלים כאשר לשבת, שעל אף שאין בעיה של סוחט, עדיין האדם מלקה את הספוק תוך כדי ובין השימושים. אין בזה בעיה של מלבן, אין בזה בעיה של מלבן, מכיוון שמשתי סיבות. א', כי לא מקפיד על עקיונו, כמו שורים בביאור לרחב בסימן שינותי סיפיות בשם התוספת שבת, שאם לא מקפיד על עקיונו אין בעיה של מלבן. וב', שזה כמו אור בשולחן אור בסימן שין ב' בסעיף ת', שבאור עד כמה שהוא לא משפשף צד על צד, אין בזה בעיה של כיבוס. יש לי בכל יום 50 מנקה גויה ששוטפת את הבית, האם מותר לבוא ב-9 ואחרי חצות היום לנקות את הבית לשבת? שולחן אור פוסק בסימן תף קוף דון ב' סעיף חוף ב', שאף הפי שאסור לעשות מנחה ב-9 באב, על ידי גוי אפילו בביתו של היהודי מותר. אז פה זה קצת יותר רגיש, כי זה לא סתם לעשות מלאכות, זה ממש לנקות את הבית, והתחושה צריכה להיות תחושה של אבל, אבל כמו שזה אחר חצות יום, שיש מכילים אפילו על ידי, אפילו על ידי יהודי בעצמו, אז אפשר להקל. אדם נמצא בשנת אבל על אביו, ובעוד מספר שבועות מתחתנת בת אחותו. באיזה תנאים יוכל להשתתף בחתונה, ומה יוכל לעשות בחתונה? אכילה, ריקודים, וכן האמא של הכלה צריכה לנהוג באותה צורה. כי היא גם אבלה. או שכיוון שהיא האמא של הכלה, היא יכולה לנהוג כרגיל ולשבת עם האוכל. האמא של הכלה יכולה לנהוג כרגיל. למה? כי אין שמחה על הכלה בלי אמא שלה. הדודים והדודות שהם אבלים, אם באמת השתתפותם בחתונה מסיבה עונג ושמחה לחתן או לכלה, אז הם יכולים גם כן להשתתף כרגיל. אבל אם השתתפותם בחתונה לא מסיבה להם כל כך שמחה, הדוד מגיע לחתונה של האחיינית שלו, היא לא יודעת אם הוא היה ואם הוא לא היה, וזה לא כך משנה לה, וזה לא משהו כך שמח אותה. אז בכזה מצב, להיות בחופה אפשר, אבל אי אפשר להישאר לא באכילה ולא בריקודים. ויש כאלה פוסקים שמחמירים שגם אם ההשתתפות שלו מאוד תשמח אותה, גם זה אסור להיות. אבל בסדר, זה מי שמכן שלו מה שיסמוך. אבל אם זה לא משפיע ולא משמח, אז בכזה מצב הוא לא יכול להיות, רק בחופה, בתנאי שאין מוזיקה. האם כשמתפעלים באולם חייב שיהיה מחיצה בין הגברים לנשים בתפילה? בוודאי שכן. כל מקום שמתפעלים צריך שיהיה מחיצה בין הגברים לנשים. זה מבואר בכמה מקומות וגם בסימן שתתף סעיף א', אפילו בדרשה צריך להיות מחיצה, כל מקום בתפילה. ממתי מותר להסתפר, לחבס ולהתרחץ במוצאי 9 באב השנה? לבני ספרד, בצאת הצום הכל מותר. חוץ מבשר ויין, שאסור לא רק בליל צאת הצום, דהיינו ביום חמישי בלילה, אלא גם יום שישי, גם אחרי חצות יום. זאת אומרת שגם מחר אסור לאכול, שזה ערב שבת, רק טעימה לכבוד שבת אחרי חצות, וגם בשבוע הבא. לבני אשכנז, אבל חוץ מזה הכל מותר, גם שמיעת מוזיקה. לבני אשכנז, במוצאי הצום הכל אסור, כיבוס, רחיצה, תספורת, שמיעת מוזיקה, בשר ויין מותר ביום שישי אחר חצות היום. לגבי כיבוס לכבוד שבת, או תספורת לכבוד שבת, או רחיצה לכבוד שבת, אז לבני אשכנז מותר השנה. אבל זה הכל אם זה לכבוד שבת. אבל אם הוא רוצה להתקלח ביום חמישי בלילה, להתקלח עוד פעם ביום שישי, אז זה לא לכבוד שבת, זה אסור. אבל אם הוא מסתפר או מתגלח או מחבס לכבוד שבת, זה מותר. כשאדם אוכל פירות חיים בתחילת הסעודה בתור מנת פתיחה, האם צריך לברך עליהם? פירות בסעודה לעולם לא מברכים עליהם, כי זה לא בא למטרת צובה, ולכן לא מברכים עליהם. כשיש אחד בשולחן שעוד לא סיים לאכול את הדגים וכולם סיימו, האם מותר להגיש את הבשר? מכיוון שלא מגישים את זה באופן כללי, אם זה הגשה כללית, אז לפי חלק מהפוסקים זה בעיה, הבאנו את זה בסימן קופאין ג'. אם לא מגישים באופן כללי אלא מנה פרטית לכל אדם, והוא לא קיבל עדיין את המנה הפרטית של הבשר, הרי שהדבר הזה מותר. אבל אם מגישים באופן כללי לכולם, אז בכזה מצב, הוא צריך לעשות לעצמו איזה היכר או משהו, ולכן במנות המאדרין, בקשורות המאדרין, מקפידים קודם כל לפנות את כל הדגים, ורק אז להביא את המנות הבשריות. כי אם לא עושים בכזה צורה, אז בהחלט יכול להיות פה מכשול בין אכילת הדגים לאכילת הבשר. ככה גם הבאנו בהליכות ברכות, בסימן קופאין ג' לגבי המתנות הללו והגשות שמגישים באולמות, וכפי שאמרנו, שצריך להקפיד על הדבר הזה, ולכן לא מניחים בשולחן בשר ודגים לאדם אחד, כי חוששים שמה הוא ישכח. אלא אם כן, הוא מכסה את המין שהוא לא אוכל אותו כעת. אבל אם הוא לא מכסה את המין שהוא לא אוכל אותו כעת, אז צריך להקפיד בדבר הזה. כמו שהכפחים כותב שם בסימן קופאין ג', יש פוסקים שמקילים בדבר הזה, אז מי שמקל יש לו מה שיסמוך, אבל לכתחילה כך צריך לנהוג. אז אם באמת מגישים מנות פרטיות, אין בעיה, אבל אם זה מנה כללית, אז צריך לעשות איזה היכר של כיסוי לאותו אדם שאוכל את הדגים. האם יש בעיה בשתיית המים שעל הלבן או השמנת, ומה הדין אם מערבבו בלבן או בשמנת? כל הבעיה שמבואר בגמרא זה רק באוריות, זה רק אם אדם שותה את הזוהמה של התפשיל. המים של הלבן והשמן זה לא זוהמה, ולכן אין בזה איסור, אין בזה בעיה. האם יש עניין שהחלות יישארו מחוסות עד אחר שמברך המוציא? מספיק שהחלות יהיו מחוסות עד לאחר הקידוש, כי העיקר הסיבה כדי שלא יפת, לא יראה פת בושתו, או כדי שתא זכר למען, או כדי שיראו שהביאו את זה לכבוד הסעודה, ולפי כל הסיבות, מספיק שזה יישאר רק עד אחר הקידוש. האם מותר לייחד בתנור דו תאי, תא אחד לחלבי ותא אחד לבשרי? תנור דו תאי, אפשר לייחד תא אחד לחלבי ותא אחד לבשרי, אבל לא להפעיל את זה ביחד, אלא רק בזה אחר זה. כי ביחד יש מעבר. בקבוק קטשופ חדק שפותר בשבת את הפקק כדי להסיר את המכסה הפנימי. האם מותר רק כך לחזור ולהבריג את הפקק? מותר לחזור ולהבריג את הפקק, אף על פי שלא מתכננים לפתוח אותו שוב פעם, כיוון שזה נקרא צורת שימוש. לפי החזון איש, שסגירת פקק וחלון זה מצד שזה לא לקביעות, אז פה יש להסתפק, אולי זה נקרא לקביעות, כי אתה מתכנן לזרוק את זה ככה. ולפי המשנה ברורה זה צורת שימוש, זה גם נקרא צורת שימוש. אותו דבר יש לשאול באדם שסיים בקבוק, ורוצה להבריג את הפקק ולזרוק את הבקבוק. אז לפי המשנה ברורה, שהטעם של בקבוק וחלון זה משום צורת שימוש, בשין ממסיף קטן י"ז, אז גם פה מותר. לפי החזוני, בסימן סמך א', זה משום קביעות, אז יש להסתפק באמת בדבר. האם מותר לקנות משהו מאתר ויקחו זאת מחנות רק אחרי תשעה באב? אסור לקנות בתשעת הימים, לא רק הקבלה והשימוש אסור, אלא גם עצם ההזמנה אסורה. לכן, אם זה לא דבר עבד, יש להמתין עד אחרי תשעה באב. האם יש אפשרות להוסיף הודעה פרטית במודיעין בתפילת 18? הודעה פרטית, תפילת 18 זה בקשות מהשם, זה לא הזמן של הודעות. ולכן, אם אדם רוצה להודות, הוא לא יכול לעשות את זה בשומע התפילה, כי שומע התפילה זה רק עניין של בקשות. ולכן אפשר גם להגיד קדושה באמצע שומע התפילה, אף פי שקדושה זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא זמן של הודעות, זה זמן של בקשות. אז אם אדם רוצה להודות, שהוא יודע מחוץ לתפילה. אישה שעשתה ניתוח מיני מעקף, מה דינה לגבי צום תשעה באב? היא צמה בי"ז בתמוז, באמצע היום הרגישה סחרחורת וחולשה. אם היא תוך חצי שנה לניתוח, היא לא צריכה לצום. אם היא אחרי חצי שנה, תתחיל לצום, ואם היא מרגישה סחרחורות חזקות, חולשה גדולה, אז שתפתח את הצום. האם בחתונה שייך היום משכו ידיהם מהלפת? הכוונה היא ש... מזוהר בסימן קופה אינזיין, שאם אדם עשה סילוק סעודה, באמצע סעודה, אז הוא צריך לבאר אחר כך על הדברים האחרים. והשאלה נשאלת, האם יש דין סילוק סעודה בחתונות? אז פה בהחלט צריך לדעת שיש בזה מחלוקת בין הפוסקים. זאת אומרת, באופן כללי, אין סילוק סעודות בחתונות. מתי יכול להיות בעיה? אם מקפלים את השולחנות לצורך הריקודים, ואז כשעכשיו כולם אוכלים ושותים מהבר, אז בכזה מצב, אז זה נקרא סילוק שולחן, אבל זה דווקא אם בבר יש שתייה, עוגות מיני מתיקה, אם בבר יש גם מאכלים שנאכלים לסביעה, כמו קוסקוס, פסטלים וכדומה, זה לא נקרא סילוק שולחן, כי הסעודה לא הסתיימה, אלא עברה לשולחן אחר. ואם השולחן נשאר ואדם החליט לאכול בבר, זה לא נקרא סילוק שולחן. כי סוף סוף השולחן נשאר, אם נשאר לחם בשולחן. אז לכן צריך להקפיד, שבעלי השמחה יקפידו, שברכת המזון עם השבע ברכות של האחריו, יהיו מיד בסיום הסעודה ולמס עם הריקודים. ככה מצילים את הציבור מהרבה הרבה מכשולים. אבל בעיקרון, ברמת העיקרון, אם קיפלו את השולחנות ובבר יש רק בני מתיקה, אז זה נקרא סילוק שולחן, ויש לזה כמובן המון השלכות, מה לברך רק בחר ראשונה, מה גם ראשונה ואחרונה. אפשר להסתכל בספרון הלכות ברכות סימן קופיין זין, שהרחבנו בזה. יש פה שאלה מאוד כללית על דיני קדימה בברכות, עם כמה וכמה נדבכים של שאלה. נא לעיין בספרון הלכות ברכות, בסימן רש יוד א', שהערכנו בזה, ובכל דיני הקדימה, פשוט יש פה הרבה הרבה שאלות, ולא נוכל להתייחס אליהם בזמן קצר. אז לכן, נא להסתכל בספרון הלכות ברכות, סימן רש יוד א', שם הקפנו באופן מאוד פרטני, את כל דיני וסוגי הקדימה. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93-03-500-9393, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשאולתכם מאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים. שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
שלום כבוד הרב, תודה רבה, יש הכוח על כל הסיכוי הרבים.
תודה, אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
כן.
רציתי לשאול את הרב בלכות ריבית, אם הלוויתי למישהו סכום של לדוגמה 1,000 שקל, ואין לו אפשרות להחזיר, הוא אומר לי, ניתן לך 500, ועוד לקוח בעבודה. נגיד אני חשמלאי, הוא מביא לי לקוח שאני אעשה אצלו עבודה, ויכול להיות שאני ארוויח יותר מ-500 שקל. יש בזה איסור?
זאת אומרת, 500 שקלים הוא מחזיר לך, וכנגד ה-500 שקלים השניים, הוא מביא לך לקוח אחר. לקוח שאתה חשמלאי, שתרוויח דרכו כסף, כן?
כן.
אם הוא היה משלם לך את כל הסכום, נגיד אם לא היית מלווה לו, אולי מביא לך לקוח אחר?
לא.
זה בעיה של ריבית, כן. אם אתה תרוויח בעבודה השנייה יותר מ-500 שקלים, אז יוצא שהבן אדם הזה גרם לך לא לקבל 1,000, אלא לקבל 1,300.
מצד שני, אבל זה...
אם הוא היה מביא לך עבודה גם בלי שהלוות לו כסף, אז זה לא נקרא ריבית, אבל כיוון שבלי שהיית מלווה לו כסף, הוא לא היה מביא לך עבודה. בגלל הלוואה של הכסף הוא מביא לך עבודה, אז בצורה סיבובית הוא גרם לך רווח בגין ההלוואה של יותר מ-1,000 שקל.
לא אומרים פה צד אחד בריבית ביסוד
הרבנן? למה?
כי זה לא היה קצוב מראש, זה רק היה בגלל שלא היה לו פתרון אחר ואין לו כסף להחזיר.
כן, אבל למעשה זה מחזיקי ריבית. זה נראה כמו ריבית. זה לא ריבית קטוצה. זה
לא ריבית 500 בלקוח.
זה לא ריבית קטוצה, אבל זה מחזיקי ריבית.
מצד שני, אבל יכול להיות שלא יהיה פה 500 שקל בלקוח. יכול להיות שיהיה לי 100 שקל. זה סיכון.
אז אתה צריך לדעת מראש, זה לקוח שהוא מביא לך, מה הרווח שיהיה לך איתו. הוא מביא לך לקוח. מראש... צריך להביא לך לקוח שהרווח שם זה רווח מזערי, לא רווח גדול. כי אתה בתור חשמלה יודע שאם אתה עושה עבודה קטנה, אז אתה מרוויח 200 שקלים. אם אתה עושה עבודה גדולה, אתה מרוויח 3,000 שקל. אז מראש תגיד לו שיביא לך לקוח קטן, הוא לא רווח גדול.
הבנתי. תודה רבה, יש על כוח, חזק וברוך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
כן, שלום כבוד הרב, יישר כוח על התוכנית, אתם מאוד מחזקים אותנו.
תודה.
כבוד הרב, יש לי שאלה. ברוך השם, השם זיכה אותי להיות מועל, ובעזרת השם הזמינו אותי לברית מילה בתשעה באב הקרוב, והמזמינים הם ציבור מאוד מאוד רחוק מתורה ומצוות, ולפי מה שביררתי, הולך להיות שם מוזיקה, צלמים, בשר.
בתשעה באב.
האם מותר, כן, האם מותר לי לגשת למקום הזה, זה חילול השם, הרב חושב?
אם אתה לא תמול, מסתם שיביאו מועל אחר, נכון?
כן, או שיעבור רופא. אני לא יודע איך התקשרו אליי בכלל, כי מאוד מאוד רחוקים.
מכיוון שמוזיקה בתשעה באב ולאכול בתשעה באב ובשר זה איסור מאוד חמור, אתה בוודאי צריך לנסות למשוך את ידיך ולא להיות מסייע בדור עברי עבירה. אלא מה, שאם יש חשש שלא ימולו את הבן או משהו כזה, אז אין מה לעשות, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה. אבל אם אתה יודע בוודאות
מה, ש... לא הבנתי,
אמרתי, אם יש חשש שאם אתה לא תלך למול אז לא תהיה מילה ביום השמיני, אז אין מה לעשות, אתה צריך ללכת. אבל מכיוון שכפי שאמרת, אם אתה לא תלך, מישהו אחר ילך, כמו שאתה אומר, אולי יביא רופא או משהו כזה, אז תמשוך את ידיך, חשב ואל תעשה, עדיף שמישהו אחר יעשה את זה.
ואם אני
אמשוך
אותם עד השפיעה,
אתה לא יכול, זה מה שרציתי לומר, לנסות למשוך, להגיד להם שאתה יכול להגיע רק, נגיד, השקיעה ב-7.50, אתה יכול להגיד להם, אני יכול להגיע רק ב-7.5, 7.40. ואז ממש למשוך את זה ככה עד סמוך לשקיעה, ואז גם הרווחת שאתה מועל, וגם הרווחת שהם לא עושים איסור. זה הכי טוב.
ברגע, אפילו שיש המוזיקה, זה כבר לא אכפת לי, כיוון שזה ממש סמוך לשקיעה?
כן, בגלל שזה סמוך לשקיעה, הרי לא עשו מוזיקה לפני הברית. בדרך כלל עושים מוזיקה אחרי הברית, כן? תסביר להם שכשאתה מגיע, שלא יהיה מוזיקה וכו'. תגיד להם. זה תשעה באב, כשאני מגיע, אני לא יכול לשמוע מוזיקה. תסביר להם שאתה עושה את המילה, ואחרי המילה שיעשו מה שהם רוצים. ואז תמשוך את זה עד השקיעה, ואז כבר בין השמשות וכו', אפשר יותר להקל.
תודה רבה, כבודו.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב. רציתי לשאול, יורד היה סימן שינפ"א, השח אומר שיולדת מותר ללחוץ אפילו ביום הראשון לאבלות. ואני לא מבין, בגמרא כתוב שרבן גמליאל רחץ רק בלילה, כי ענינות לילה דרבנן. אבל ביום ענינות יום דאורייתא, איך אפשר להתיר כזה דבר? ומשמע שישבו את זה לאיסטניס.
על מה אתה מדבר? על רחיצה של אבלה או של אוננת? על מה אתה מדבר?
אני הבנתי שהפוסקים דימו את זה לפי הגמרא שם. שרבן גמליאל רחץ לילה ראשון שמתה אשתו, ולמדו משם ללכות אבלות. ככה אני הבנתי.
למעשה אנחנו לא נוקטים ככה, אלא גם יולדת, אם זה לא משהו מאוד הכרחי, אז היא לא רוחצת. התירו למעוברת לרחוץ סמוך לצום תשעה באב, שבוע שחל בו, כי זה מקל עליה את צער העיבור. אבל אם אנחנו מדברים על שבעת ימי אבלות, אם זה לא משהו
אבל
רפואי...
אבל השח לא התיר ביום הראשון?
אם זה משהו רפואי, אתה מדבר על יולדת טריה, כן? אז אם זה משהו רפואי,
כן,
אז,
כן.
אם זה משהו רפואי, אז מקילים. אבל אם זה לא משהו רפואי, אלא רק משהו של צורך שיותר נוח, או להקל דברים כאלה ואחרים, אז לא. רק אם זה ממש משהו רפואי. כנראה שבזמנם היה משהו יותר הכרחי, או שמדובר ביולדת מיד אחרי לידה, שהיא חייבת את זה מבחינה רפואית, זה כן. הלאה ואחי לא.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי אתרים שמחללים שבת שיעלו בשעה הקודמת.
כן.
הרב אמר שאני אסייע בדבר עבירה. רציתי לשאול איזה מעיקר הדין או שזה חומרה באלמה, בגלל שיש הרבה אתרים שמחללים שבת אנחנו משתמשים בהם, כמו חברת אגל ועוד כל מיני חברות.
תראה.
עיריות, כבישים, כן. לא יודע איך.
כן. ההסתכלות צריכה להיות שיש בזה משום ועשית ככל אשר רוחה. גדולי ישראל אמרו לא ללכת לכלי מקומות כי זה מסייע בעבודה עבירה. נכון שאין איזה גדרים שלפני עיוור לא תיתן מכשול, מכיוון שהם יחללו שבת גם אם נבוא וגם אם לא נבוא. ונכון שאפשר לבוא ולהתפלפל ולומר שאני לא מסייע להם כלום, כי גם אם אני לא אבוא אחרים יבואו, או גם אם אני לא אבוא הם, לא, הם ימשיכו לפתוח בשבת. אבל יש פה משהו מוסרי עמוק מאוד, שאנחנו בעצם מסייעים לאנשים לרמוס את השבת הקדושה. אז לכן, אם גדולי ישראל היו אומרים, אז כל אחד היה אומר, לפי כללי ההלכה אולי זה אסור, אולי זה מותר, כל אחד היה מפרשן את זה בצורה שלו. אחרי שגדולי ישראל אמרו, אז ממנה יש לו פה ועשית ככל אשר רוחה. אלא מה? שאם אין אפשרות אחרת, חברות עשאות שמסיעות, או אדם נתקע באמצע הכביש בלי דלק, דברים כאלו שאין אפשרות אחרת, אז בכזה מצב מקילים. אבל עד כמה שיש אפשרות אחרת, אז גדולי ישראל אמרו לא ללכת, ואחרי לא הולכים, ויש בזה הבנה מאוד גדולה, שאנחנו מסיעים לאנשים לחלל את השבת. אז נכון שזה לא סיוע ישיר, כי אנחנו נכנסים ביומרו, לא בשבת. זה לא סיוע ישיר, אבל זה סיוע עקיף. אז בשביל זה גדולי ישראל באו ואמרו שאסור ללכת לשם.
הבנתי, וזה רק בחברות ציבוריות, אדם פרטי שמזכיר לצימר או לכמה אנשים, אם הוא מחלל שבת, זה גם בעיה שמסיים?
לא, זה לא קשור, כיוון שהחילול שבת לא קשור לתפקוד של הצימר, אין קשר. הוא סתם מחלל שבת באופן פרטי.
הוא מזכיר את זה גם בשבתות.
כן, אבל זה לא משהו שקשור לתפעול של המקום. זה כמו בית מלון שמזכיר גם בשבתות. זה לא משהו ששוטף בתפעול של המקום בשבת. כל הבעיה שהמקום מתפעל בשבת בצורה שוטפת, ואתה בעצם מסייע לו להמשיך לתפעל, אבל עד כמה שזה רק עניין של קבלה או שחרור, זה על זה זה לא נאמר.
הבנתי, תודה רבה רבה, ישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח על התוכנית. תודה. רציתי לשאול, לגבי ברכות, אני יורד עם, נגיד, יצא עם כוס שתייה מהבית. בירחתי בבית עם, על הקפה נגיד, הכנתי קפה, אני בירחתי בשביל לשתות לגימה שלא ישפך לי, ואני יוצא עם זה לכיוון האוטו. ואני, אם יצאתי ברגע שיצאתי מהבית, יצאתי לרחוב, אז אני, אם אני רוצה לשתות עכשיו, אני צריך לברך שוב
לא,
פעם.
לא, 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 לא. זה הדין של הולכי דרכים בסימן קוף ה-NHC דלת, מכיוון שאתה לא שתית בבית רבע כוס ואחר כך יצאת, נתת לגימה ויצאת מיד. זה נקרא הולכי דרכים, כי בעצם השתייה שלך זה בדרך. למה בירכת בבית? כי רצית שלא ישפך במדרגות וכדומה. אז לכן אתה לא נקרא, אתה לא נקרא שני מקום, זה נקרא הולכי דרכים, אתה לא מברך. שוב פעם ברכב או במדרגות או מחוץ לרכב. אבל אם שתית בבית כוס קפה, ואחרי רבע כוס אתה יוצא החוצה, לא נותן לגימה ויוצא. שתית רבע כוס, חצי כוס, ואז אתה יוצא החוצה, בכזה מצב אתה צריך לברך עוד פעם.
והאוטו זה רשות אחרת, זאת אומרת באוטו אני כן צריך לברך מחדש.
אתה לא צריך לברך עוד פעם באוטו, זה נקרא הולכי דרכים. כל זמן שאתה בדרך אתה לא צריך לברך.
עכשיו רגע לגבי פיצוחים.
אם נגיד עם הכוס קפה הזה הלכת לכולל או לעבודה, כשאתה מגיע לכולל או לעבודה אתה צריך לברך עוד פעם. למה? כי אתה כבר לא הולכי דרכים.
וגם לגבי פיצוחים ושאר דברים כאילו?
אותו דבר, כמו שאמרנו בדיוק.
אותו דבר.
אם בירחת ומיד יצאת, אתה לא הולך לדרכים. אם בירחת ואחרי כמה דקות יצאת, אתה... פוך, אם בירחת ומיד יצאת, אתה הולך לדרכים, אתה לא צריך לברך. אבל אם בירחת לפיצוחים בבית, ואחרי כמה דקות החלטת לצאת, אפילו שמראש ידעת שאתה יוצא, צריך לברך עוד פעם. אפילו שזה ביד שלי. אפילו שזה ביד שלי. זה לא קשור לכוונה, זה קשור למציאות. האם בירחת, טעמת ויצאת מיד, או בירחת, אכלת ולאחר זמן יצאת.
אפילו שאני תכננתי לצאת עם זה?
כן, אפילו שתכננת לצאת, לא עוזר דעתו מבית לחוץ. וגם שזה, אף על פי שזה ביד שלך, נוקטים כמשנה ברורה בקוף ההנחית סיף קטן למתת, שגם ביד שלו יש לי מקום.
ישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב, רצינו לשאול אם אפשר לדייק מהחפץ חיים, שמי שלא לומד הלכות לשון הרע, בצורה תמידית יכול להיכשל בלשון הרע, כמו שכותב בלכות שבת, שמי שלא חזר פעמים כן. שלושה הלכות בשבת.
לא מדייק, הוא אומר את זה מפורש, כן.
הוא כותב את זה מפורש שמי שלא ילמד לשון הרע.
הוא כותב את זה מפורש עובר... שמי שלא לומד לשון הרע, ייכשל בלשון הרע, גם בהקדמה וגם במוסר שלו של לשון הרע.
טוב, אז בימים האלה זה חובה כמה פי כמה וכמה.
בוודאי, כי החפץ חיים מוכיח בהקדמה של הספר של לשון הרע, שחורבן בית המקדש בא מלשון הרע. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, אם כשבית המקדש היה קיים, אז לשון הרע גרם לחורבנו, קל וחומר שכל זמן שלא יתוקן לשון הרע, שלא יוכל לבנות בית המקדש. כן? כי אם הלשון הרע שלו כוח להפיל את בית המקדש, קל וחומר שלשון הרע שלו כוח שלא לבנות את בית המקדש. ולכן הוא אומר, עד שלא יתוקן החטא הזה, לא יבנה בית המקדש. לכן צריכים כל אחד ואחד להיזהר מאוד ולהזהיר בביתו על נושא של לשון הרע. יש מקומות, לצערנו הרב, בתים גם שומרי תורה מצוות למהדרין שיושבים בשולחן שבת ומעלים על השיפוד אחד אחרי השני, לא, בלי להתבלבל, מדברים על זה ועל זה ועל זה, וכאילו הכל מותר. צריך לדעת צריך להיות מישהו לעצור את התופעה הזאת. רבותיי, זה לשון הרע, בואו נעבור לנושא אחר, לא לדבר, לעצור את זה פשוט.
הרב, יש איזה מנהג בירושלים לשתות יין בתשעת הימים, כאילו לא בשלוש אלבום.
מרן השולחן ערוך פסק בסימן תף קופנה לפסיפתת ויוד שלא שותים יין בתשעת הימים וגם לא בשבוע שחלבו. יש מן הפוסקים שכתבו שבירושלים נהגו, אז דחמת מביא וזה, שבירושלים נהגו רק לא לאכול בשר ולשתות יין כן. היום המנהג הוא לא ככה. היום המנהג הוא ברור, גם בירושלים וגם בכל הארץ ובכל העולם, שלא שותים יין בתשעת הימים, ולכן כך צריך לנהוג.
לעשות מינוס בבנק כשהעסקה פועל?
בעיקרון כן, עדיף שהמינוס שהוא לוקח יהיה למטרת דברים של עסקה ולא לדברים אחרים. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, יש לי מקום של ניקוי יבש. רציתי לדעת מה אני יכול לפתוח אותו בשבוע שחל בתשעה באב, או שלסגור את המקום.
בשבוע שחל בתשעה באב, לא מחפשים, גם בני ספרד וגם בני אשכנז. ולא רק שלא מחפשים, אלא גם אסור למסור בגדים לכובס שיחבס. אז זאת אומרת, אין לך שום סיבה לפתוח את זה. כי מי שכבר שם בגדים, הוא לא כבר לקח אותם. ולחבס בגדים בתשעה באב אסור לך. אפילו שאתה מחבס ולוקחים רק אחרי תשעה באב, כן? אז לכן, בשבוע שחל בו, תסגור את הניקוי יבש.
ואם אתה פותח, זה נושא איסור, זה לא תיתן לדבר מכשול?
אם אתה פותח, אז אלו שימסרו לך בגדים, יאסרו לך לחבס להם, אז מה עשית? ואם יגידו לך תחבס לי, ואתה תחבס, אז אתה עובר בעצמך את האיסור. אז לא הרווחנו כלום.
הבנתי.
אלא מה, סתם תקבל בגדים כל השבוע ותתחיל לחבס אותם ביום שישי, אז בשביל מה להיות פתוח כל כך הרבה? זה גם שבזה משום מראית העין. אין בקיצור, אין שום תועלת.
ולאישה להתקלח במים חמים מותר לעזב?
אין הבדל בין איש לאישה, אלא זה תלוי כמו שאמרנו ברמת הזיעה שאדם מזיע וברמת הסבל שאדם סובל, הכל תלוי בזה.
הבנתי, תודה רבה לך, תודה רבה גם על הספרים הרב, השם יברך אותך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, לגבי המאזין הקודם ששאל לגבי נשים, החזון עובדיה מביא בהערה שאיש אומרים לנשים
מותר
בפי שלא
יתגנו
לפני
בעליהם. הכל תלוי, אין בזה כללים, הכל תלוי לפי העניין. הכל תלוי לפי העניין ולפי הנסיבות, אין בזה כללים, משתנה בין אדם לאדם, בין מצב למצב.
רציתי לשאול, נכון דעת הרב, שאפשר להגביל בברכות הנהנים את הברכה עד הברכה האחרונה בשביל לא לפני ספקות.
כן.
רציתי לשאול, אם אפשר גם בציצית, דעת השולחן ערוך, מי שאומר ציצית, את הטלית שלו, טלית גדול, אז כשהוא חוזר ולבש אותה צריך לברך. לאחרונים אמרו שסבל ולא לכל לברך. אולי גם כשאדם כשיברך על הציצית, יכוון לפתור עד הרגע שהוא מוריד, ואז כשהוא יוצא להחזיר, זה יעדי בדיקול עלמה, גם אני בדי השולחן ערוך, הוא יוכל לברך.
בעיקרון אתה צודק, אבל כיוון שיש פתרון יותר טוב, שהוא אומר לכוון הפוך, לכוון שאני מכוון לפתור, גם אם אני אוריד את הציצית ואני אחזור ולבוש אותה, ואז אתה לא צריך לחזור ולברך גם לדעת מרן השולחן ערוך, כמו שמגן אברהם כותב שם ביאור לך מביא אותו. אז לכן בכזה מצב, ככה עדיף לעשות. עד שאתה מכוון, עד שאתה מכוון לפתור, עד שתוריד את הציצית, תכוון לפתור את הלבישה גם אחרי שתוריד את הציצית. ואז בכזה מצב, גם לדעת מרן, לא צריך לברך עוד פעם.
אבל זה לא פשוט שלדעת השולחן
ערוך. נכון, אבל כיוון שלדעת הרמ"א בכל אופן הוא צריך. ובדעת מרן כך כותב המגן אברהם בסימן חצי פי ד' וביאור הלכה במשנה ברורה מביאים אותו, זה מספיק בכך. עד כדי כך, לא צריך לגרום ברכה שאינה צריכה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. נזכירכם שמי שמעוניין לקבל את האלון הלכה למעשה כל שבוע במייל, צריך לשלוח בקשה למייל שכתובתו HL 5047-5047, וישלחו לכם את האלון במייל. השבוע האלון הוא על 9 הימים ותשעה באב. אלון מורחב, 8 עמודים, אז כפי שאמרתי, זה הכתובת לקבלת האלון. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום רב, תודה רבה על השידור, אנחנו מאוד מאוד נהנים. רציתי לשאול, אשתי חודשיים אחרי לידה, רציתי לשאול לגבי מה הם אמורים לעשות בתשעה באב.
מעוברות או מיניקות חייבות לצום בתשעה באב, אלא אם כן תגיד שיש לה איזה...
לא, הבעיה היא שההנקה תפחת בגלל זה, עכשיו היא כבר משלבת עם מטרנה, שאלה אם...
ההנקה תפחת לא לצמיתות, ההנקה תפחת לאותו יום, זה לא משהו שפחת לצמיתות. אז לכן, מקסימום באותו יום, להגביר את התחליפי חלב. אבל זה לא סיבה... שבגלל שיהיה לה הפחתה של יום יומיים בחלב, זה לא סיבה הם להתיר לה לצום, להתיר לה לא לצום. אלא כמו שאמרנו, שבאותו יום כדי שלא תהיה חלשה מדי, היא תגביר את התחליפי חלב, ואחר כך תחזור לאכול ולשתות כרגיל, והכל יחזור לאיתנו. אבל לצום צריך.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי נגינה לחולים בימי שישי בתקופה הזאת, אם יש עניין...
לגבי מה שוב פעם?
נגינה ושירה לחולים, בבית חולים.
כן.
עכשיו, יש חולים בדרגת סכנה יותר גבוהה, פחות, או יש עניין לפני, אחרי חצות, או בכלל אסור?
תראה, בעיקרון, אם כל המוזיקה וכדומה, זה עניין של שמחה. אם מדובר בחולים שבאמת זה מה שמשמח אותם ונותן להם רוגע ושלווה וכדומה, בפרט אלו שסובלים בעיות בנפש, אז אפשר, עדיף שזה יהיה אחרי חצות, ולהשתדל שזה יהיה שירים יותר רגועים, לא שירים מקפיצים.
כן, שירי שבת, בטח, בעיקר.
שירי שבת יותר רגועים, אחרי חצות אפשר להקל לחולים, כן.
גם עכשיו, כאילו, בשבת הזאת, בשישי הזה.
כן, כי זה עוד לפני שבוע שחל בו, כן.
כן, תודה רבה, יש הכוח גדול. תודה.
יש לי זרה מהשארי תשובה, ועוד הבאנו את זה בספר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול, בקשר לברכת הלבנה, מוצא תשעה באב. אפשר לברך עם נעלי גומי, או צריך להחליף בנעלי אור דווקא.
אפשר לברך עם נעלי גומי, כל מה שאמרו לא לברך, לא לברך יחף. זה לא כבוד לקבל פני שכינה. אבל מה שכן צריך להקפיד, לאכול משהו, לטעום משהו לפני כן. זה לא כמו במצוי יום כיפור שאפשר גם לי לטעום. אפשר, כן, צריך לאכול משהו, אם... לטעום משהו לפני כן.
כן, אבל עד שהולכים לטעום משהו, מתחילים כברכת הלבנה. מסיימים.
אז לכן הבית הכנסת צריכים להקפיד, לדאוג שיהיה איזה אבטיח או איזה משהו ביציאה מבית הכנסת, כדי שהציבור יוכלו לאכול משהו, לטעום משהו. לא צריך בשביל זה להפסיד את ברכת לבנה בציבור, אבל בעיקרון זה מה שצריך להיות, לכתחילה.
בסדר, אבל אפשר לברך עם נעלי גומי.
עם נעלי גומי אפשר, כי זה לא יחף, יש בזה משהו, אין בזה פגם לקבל פני שכינה ככה, כן.
בסדר, תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, רציתי לשאול, בתשעת הימים, האם מי שחולה מה שגורם לו לחיזוק זה לשתות מתנבים או יין, האם מותר לשתות את זה בתשעת הימים?
כן. אם הוא חולה וזה מה שמחזק אותו מותר, עדיף מיץ ענבים מאשר יין, כי מיץ ענבים פסול לגבי המזבח ויין לא, ומיץ ענבים זה רק מצד המנהג שלא לחלק בין שתייה לשתייה, אבל אם זה לא מספיק, גם יין מותר, כי זה לא לשם תענוג, אלא לשם... חולי. כל דבר שהוא לשם חולי מבואר בפוסקים בתף קופנה לפסיפיות שמותר.
בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, אם החליפו בבית הכנסת תאורה, בגלל שהחליפו לתאורה יותר חזקה, אפשר לתת את זה לאנשים להשתמש רגיל, את המנורות האלו?
כן, זה נקרא תשמישי בית הכנסת. יש תשמישי בית הכנסת, זה לא דבר שיש עליו קדושה, אבל יש עליו סוג של מצווה מסוימת שלכתחילה לא משתמשים בזה שימושים של חול. לכן מה שצריך לעשות בכזה מצב, פשוט לשלם על זה כמה שקלים. זה שלוקח ישלם שקל או שתיים, ואז בעצם כאילו הוא פודה את הקדושה, ואז בכזה מצב אין בעיה. זה מה שצריך לעשות.
וגם מי שחבר בית הכנסת יכול לקנות את זה?
כן. גם מי שחבר בית הכנסת, כל אדם שהוא בתוך הבית הכנסת, לא משנה אם זה בתוך הבית הכנסת או לא בתוך הבית הכנסת, רק צריך שזה יהיה על דעת הגבאי. אפשר גם שהגבאי בעצמו ייקח שקל ויגיד שהוא פודה את הקדושה על השקל וישים את השקל בקופה של בית הכנסת. זה לא קדושה חמורה, זה רק קדושת בית הכנסת, זה לא תשמישי קדושה, זה רק קדושת בית הכנסת שלכתחילה לא משתמשים איזה שימושים אחרים, אבל ברגע שהוא כביכול מוכר את זה, אז זה ודאי שזה מותר.
כן, ואם הוא נתן לי את זה, ואני הלכתי לשים בקופה כסף.
הוא נתן לך את זה, אתה תגיד לו, הנה שקל עבור מה שנתת לי, שים את זה בקופה של בית הכנסת. שקל עבור מה שנתת לי, שים את זה בקופה של בית הכנסת, כי לא צריך שזה יהיה בדיוק אותו שווי. זה מה שבא בדברי הפוסקים, בסימן קוף נון דלת, סעיף וו.
שר כוח. שר כוח. כל טוב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
האם מותר בצום לשטוף את הפה עם מים? או עם מים, נגיד, אם הוא פוגם אותם טיפונת עם טיפה משחת שיניים, כדי שיהיו לא ראויים לשתייה, כביכול?
לכתחיל
או אפילו עם מים רגילים?
כן.
אם הפה שלו מאוד יבש, נגיד.
כן. לכתחילה אסור בתשעה באב לשטוף את הפה, בניגוד לצומות אחרים שאנשים שמאוד מצטערים יכולים לשטוף את הפה עם מי פה או אפילו עם מים, בצום תשעה באב ובצום הכיפורים זה יותר חמור, ולכן הדבר הזה אסור. אבל במקום צער גדול, יש אנשים שיש להם צער מאוד גדול, לא סתם צער, צער מאוד גדול, אז גם בתשעה באב אפשר להקל בשטיפת הפה. עדיף שזה יהיה במי פה בלי מים, ואם אין אפשרות אז אפשר גם עם קצת מים, להקפיד שהמים יהיו פחות מרביעית בכל פעם שהוא מכניס לפה, ולכופף את ראשו כלפי ופיו כלפי מטה כדי שלא יחשש בליעה. אבל זה רק בצער מאוד גדול, בשאר הצומות גם בלי צער גדול מקילים, ורק בצער, אבל בתשעה באב רק במקום צער גדול, אנשים שממש קשה להם מאוד, אז יכולים להקל, כפי שאמרתי, בדרגה ראשונה, בעדיפות ראשונה, מי פה בלבד, ובעדיפות שנייה אפשר גם יותר מזה, גם עם קצת מים או לצחצח את השיניים, ולהקפיד שכל פעם יהיה בפה פחות מרביעית, ולכפף את הפה, את הראש כלפי מטה ואת הפה, כדי שלא יחשש בליעה. אבל זה רק במקום צער גדול, כפי שרואים בדברי הפוסקים, בסימן תף קוף סמך זין.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
יישר כוח.
רציתי בבקשה לשאול, אם אני נמצא עם בסוף 18, ומחרה אומר מישהו שלא לסיים תפילה, האם אני מחויב לחכות לו עד שיסיים, או שאני יכול להמשיך בתפילה, את החנון וכל ה...
אתה יכול להמשיך בתפילה, אתה לא יכול לפסוע לאחריך, מכיוון שעוד לא סיים, כפי שמבואר בסימן קב סעיף א', אבל אתה יכול להמשיך בתפילה כרגיל, ואם הגעת לנפילת אפיים, אז אתה נשען על הסטנדר, באופן שאם יקחו אותו, הסטנדר ייפול, וזה נקרא כמו ישיבה, ועד שהוא יסיים, תפסל אחריך.
אוקיי, ואם לידי אין סטנדר לשען, מה אני עושה?
אז יש לך ספסל, אתה לא ימצא בארבע קירות, אתה ימצא ליד משהו, תשען על איזה משהו. יש לך ספסל?
אוקיי.
יש לך משהו, לתפס, תשען עליו.
כן, כן.
נשענות חזקה, וזה נחשב כמו ישיבה. כן.
הבנתי. אוקיי, רב. תודה רבה, רב. גם שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת, מותר להגיד ברכות השחר אחרי 18?
מי שנה מה ברכות השחר לפני 18, יכול להגיד אחרי 18? אבל ברכת אלוקי נשמה, שזה ברוך אתה השם מחזיר נשמות לפגר מתים, הוא לא יכול לומר, מכיוון שהוא נפטר בברכת מחיי המתים, של תפילת עמידה, וגם ברכת על נטילת ידיים הוא לא יכול לומר. אז את כל ברכות השחר אפשר לומר אחרי, חוץ מעל נטילת ידיים ואלוקי נשמה.
אוקיי, ולגבי נטילת ידיים לפני התפילה, צריך מתוך ספר?
נטילת ידיים לפני התפילה צריך מתוך ספר, כי רק ככה הרוח רע עוברת. אבל נטילת ידיים של מנחה וערבית לא חייב ספל, שזה רק משום נקיות.
אוקיי, תודה רבה כבודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, הבת שלי, בת 13, יש לה את הברזל מאוד נמוך, רציתי לדעת אם מותר לאכול בשר.
מה זה ברזל מאוד נמוך? מה המוגלובין שלה?
הברזל ב-15. המוגלובין, אני יודע.
מי אמר לך שזה ברזל נמוך? שאלת?
מה כן? הרופא נתן לה תרופה לשתות כל יום, צריך לשתות איזושהי תרופה, אבל אולי גם כן מותר לה, מומלץ לה לאכול דברים עם...
הרופא אמר שהיא צריכה לאכול בשר כדי לחזק את עצמה?
כן.
או שאתה חושב שזה מה שטוב לה?
לא, הרופא נתן לה תרופה.
תרופה, יפה. תרופה, אז היא שותה תרופה. עכשיו אתה רוצה שהיא תאכל גם בשר בשבוע שחל בו, נכון?
כן.
הרופא אמר שהיא זקוקה לאכילת בשר, או שאתה אומר?
לא, הוא לא אמר שהיא... הוא אמר לי את התרופה.
הוא נתן לך את התרופה, אז בסדר, אז אם היא יכולה לאכול דברים אחרים וזה מחזק אותה, זה מספיק. אם הרופא יגיד שהיא צריכה לאכול, או שברור לך, או שהרופא יגיד, או שברור לך, שהאכילת בשר או עוף, זה מה שיחזק אותה, אז מותר, כיוון שעל חולה לא גזרו. ככה מביאים הפוסקים בסימן תף קוף נונה לפסיף יוד. ואם היא יכולה לאכול... בשר עוף, עדיף באשר בשר בקר.
הבנתי. תודה רבה לכם.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, עשיתי לשאול, יש לי איזו יחידה וסמוך לחדרים. עכשיו, אישה שם שגרה, היא טוענת שהיא שומעת את בני הבית, ואין שם בידוד. מספיק, אז אני טוען שהיא כאילו מאוד מפריע, היא לא יכולה להישאר שם שבתות כי היא לבד, היא רוצה שנעשה בידוד. זה נקרא להתעסק בבניין, שאני יכול לעשות את זה עכשיו.
היא סוחרת ממכם את היחידה?
כן.
כן. מכיוון שזה לא למטרת הרווחה, מותר לך לעשות את זה גם בשבוע שחל בו. כל מה שעשו בשבוע שחל בו, מבואר בסימן תף קופנה אלף סיף בית, במשתברה שבספקת הנמידה אלף עוד בית, זה הכל דברים שזה להרווחה. פה זה לא להרווחה, זה כדי שאפשר לגור. אפשר לגור ככה, אחד שומע את השני, זה לא צורה של מגורים. אז אתה יכול לעשות את זה גם השבוע, כן.
אוקיי, אפשר להשקיע עוד משהו קטן? אבל בסיום?
אין לנו זמן, כבר שאומרים לי שעוד 15 שניות מסתיים התוכנית.
5 שניות,
רק אם אתה... ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיימה. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו והחכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ולשלמה פולק. שנזכה שעוד השנה ייבנה בית קודשי ותפארתנו, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, גם בשבוע הבא בעזרת השם תתקיים בלי נדר תוכנית כרגיל, בעזרת השם יתברך, יהיו שלום, שבת שלום.